צהריים טובים. אנחנו נמצאים פרשת בלק. פרשת בלק. בפרשת בלק אני רוצה...
לא הבנתי. כשאתה אומר על... על איך קוראים לזו שלא רצו לקבל אותה בעם ישראל, שמזרעה יצא עמלק.
תמנע.
תמנע. תמנע זה. מה זה אברהם, יצחק ויעקב? מה, היא חיה 4,000 שנה?
לא, היא לא צריכה לחיות 4,000 שנה. היא כשהייתה ילדה באה לאברהם, גדלה, הגיעה ליצחק, כשהייתה יותר מבוגרת, הגיעה ליעקב.
איך יכול להיות? בין אברהם ליצחק, אברהם? אברהם בגיל 90 ילד את הבן שלו יצחק.
תראה, כשיוסף נמכר, יצחק היה עדיין חי. כשיוסף נמכר, יצחק היה עדיין חי.
למה זה לא מוזכר?
זה מוזכר.
כשיוסף נמכר, יצחק עדיין היה חי?
כן, כן. הם לא חיו 20 שנה, לא חיו 60 שנה כמו היום.
לא,
בסדר.
חיו 120 שנה.
משה,
הוא תחשב חשוב 120 שנה, והיית מתחתן בגיל 20. סתם לדוגמה, אני רואה. בגיל 20. אתה מביא ילד, הוא מתחיל בגיל 20, כמה הגענו ל-40. מתחיל בזה, הגענו כמה הגענו ל-60. אין שום בעיה בזה. אנחנו חושבים במונחים של היום. במונחים של היום, אגב, גם לא נכון. למה? כי היום כולם מתחתנים מאוחר. עכשיו, מעבר לזה, תמיד אני מסביר לכם שצריכים להבין, כשאנחנו קוראים את הסיפורים בגמרא, זה לא הסיפור. זה הפנימיות שיש בפנים. זאת אומרת, זה הלימוד שלומדים משם. עכשיו, היא רצתה להתחבר. עכשיו, הנה, עובדה, היא התחתנה עם הבן של ישמעאל.
מי התחתנה הבן של ישמעאל?
תמנע.
תמנע?
כן. ומזה יצא עמלק אחר כך.
הבן של ישמעאל.
כן, שהוא בעצם הבן של אברהם. זאת אומרת, היא רצה לחבר לזרעו של אברהם.
בסדר, אבל הוא הלך לכיוון.
מה זה רצה להתחבר? רצה להתגייר. עכשיו, יכול להיות שכשאברהם התחיל לגייר את האנשים, שזה היה בגיל די צעיר, שהוא עשה את זה, אומרים שבגיל 3 הוא הכיר את הקדוש ברוך הוא, לכאורה. כן, אז תחשב כשהוא נגיד בגיל 15, היא באה אליו תמנע, ואמרה לו, אני רוצה להתגייר. אמר לו, לא, לא רוצה. בינתיים הוא הוליד את יצחק, היא באה ליצחק, אמר לו, גם לא רוצה, באה ליעקב.
ישמעאל יותר גדול
מיצחק. כן.
הוא היה כאילו הבכור, ישמעאל.
כן, כן.
איך אתה מסביר את זה שדווקא הבכור, בדרך כלל תמיד ה... זה שתמיד הולך בדרך אביב, לצורך העניין. לא שהקטן לא.
תמיד הקטן.
דרך אגב.
הדגרה זה ישמעאל.
בפועל נכון, אבל אתה יודע, כשאתה מסתכל היום, כשאתה מסתכל היום על החיים שלנו, תמיד כאילו הבכור מקבל את השרביט להמשכיות של האבא, של המשפחה.
כי הוא ראשית עוני, זה מה שאמר.
ככה זה גם במלוכה.
אבל נכון.
הנסיך הראשון, הוא קבל את המלוכה.
למה? כי הוא בדרך כלל יותר מבוגר, הוא היותר, קיבל יותר רקע, יותר זה, יותר מוכן, יותר בשל.
נכון.
אבל זה לא תמיד עובד ככה לצערנו הרב. עכשיו בואו לא נשכח שישמעאל בסוף ימיו עשה תשובה.
מה?
ישמעאל, כשהוא נולד, הוא היה פרא אדם. אז חשוב להבין את זה, זאת אומרת, הטבע שלו, הוא היה לא הכי טוב בעולם. הוא גם הוא בא מאגר, הוא לא בא מ... זאת אומרת, הוא לא רק בא רק מאברהם, הוא בא מאברהם ואגר. הוא בעצם, ממנו יצא החלק השלילי של אברהם.
עכשיו, זה לא, זה אנחנו יודעים, אבל...
יפה, יפה. עוד פעם, לכן, הייתה לזה השפעה עליו. עכשיו, למרות זאת, אברהם אבינו הצליח בחינוך שלו עד כדי כך, שישמעאל בסוף ימיו כן עושה תשובה. שזו נקודה מאוד חשובה. שדר, אני כבר דיברנו על זה, אמרנו שעל פי הקבלה, זה אומנם לא נושא של פרשת שבוע בלק, אבל השבוע מישהו, דיברתי לרב אדם סיני שאני לומד את זאת הקבלה, דרך האינטרנט. מישהו שאל אותי על זה, אמרתי אותי, תקשיב לרב אדם סיני. אז הוא לא יודע מה, איך נפל נחת על הקלטה של הרב אדם סיני אחרי הרצח של שלושת הנערים. שאז היה כזה עליהום על הערבים והכל, ואז ביקשו ממנו להגיד מה דעתו על הנושא. והוא חוזר בו, הוא אמר, אני לא מעוניין לדבר על זה, כי זה נושא, לא רוצה לדבר על זה. כן. והוא בא ואומר לי, תשמע, אתה הרב הזה שאמרת לי, הוא מאנשי שלום עכשיו. אני אומר לי, מה אתה מדבר? איך הגעת לקטע הזה? והוא בפירוש אומר שלום עכשיו. עכשיו, מה קורה? הוא לא בדיוק ספץ בעברית, הוא עולה חדש. אמנם עולה חדש שנמצא כאן הרבה שנים, אבל העברית זה לא שפת האם שלו. עכשיו, במיוחד כשאתה שומע רעיונות שהם די מסובכים, אתה שומע אותם בעברית, לא תמיד אתה...
מבין.
מבין אותם עד לעומקם. וזה זאת אומרת, לדעתי, אני גם חשבתי, אמרתי לעצמי שאולי הרב אדם סיני לא היה צריך לפרסם את הקלטת הזאת לשום קשר, אולי ידבר לתלמידים שלו. אדם סיני.
אדם סיני?
ככה הוא נקרא, כן. והוא גאון, הוא מלמד באמת עכשיו. מה הוא אמר בעצם? בגדול, עוד פעם, זו סוגיה מאוד מסובכת, מאוד לא פשוטה. אבל הוא בא והסביר שקודם כל, וזה חשוב להבין, יש חיצוניות ויש פנימיות. כשהוא דיבר על שלום עכשיו, אומר, ובפירוש הוא אמר, שלום עכשיו החיצוני, זה מה שאלה שמתחלמים היום על השלום, זה בוודאי ובוודאי לא הדרך שלנו. אבל השלום זה כן הדרך שלנו. זאת אומרת, אין אצלנו בתורה עליהום על הערבים. אין חיה כזה. זאת אומרת, אין לנו כאן, כולם דיברו אחרי זה, בוא נרצח את הערבים, נגרש אותם, נזרוק אותם ליה. זוכרים את כל הדיבורים שהיה. אז הוא היה נגד זה. ובצדק, כלומר, התורה לא מטיפה, לא לרצח של אף אחד. בסופו של דבר, אנחנו צריכים את כל העולם להביא אלינו. זאת אומרת, אנחנו אנשי שלום. כל התפילה שלנו מסביב לשלום. אנחנו מחפשים את השלום. עכשיו, הוא אומר, הערבים רבים איתנו כי הם רוצים שלום. אבל רק, פשוט, זה החיצוניות של העניין. זה כמו זוג שאוהבים אחד את השני. רבים או לא רבים? אבא שלי זיכרונו לברכה תמיד אמר, אבא שלי זיכרונו לברכה תמיד אמר, היה איזה זוג אצלהם, כמו היו צעירים, הוא מספר לנו, היה פוצ'י מוצ'י קוצ'י, אמר, הדבר הזה לא יחזיק מעמד. ואחרי כמה שנים התגרשו. כי הפוצ'י מוצ'י מוצ'י זה אומר שלא אכפת לך, כי אם אכפת לך מהשני, אז הדברים שהוא עושה כואבים לך ואתה מתרגז. זאת אומרת שבעצם לפעמים המריבה היא סימן של אהבה.
אם אתה כואב זה סימן שאכפת לך.
יפה, לכן לפעמים המריבה היא סימן של אהבה. זאת אומרת, זה שישמעאל רבים איתנו עכשיו, זה סימן שבעצם אוהבים אותנו, רק הם לא יודעים, זאת אומרת, כי כל מה שאנחנו עושים מפריעים להם. זאת אומרת, הם רוצים שנהיה כמוהם. בדיוק כמו שהבעל רוצה שהאישה תהיה כמוהו, והאישה רוצה שהבעל יהיה כמוה, הם אוהבים אחד את השני, אבל עדיין הם רבים. עכשיו, מה שקורה, יש את החיצוניות ויש את הפנימיות. עכשיו, בתכלס, לעתיד לבוא, שהלוואי שיהיה מקרה, אנחנו אומרים, אמר והאמין הוא אמן, ישמעאל הם היד ימין שלנו. תשימו לב מה ישמעאל הם עושים היום. הם מפיצים את התורה באל אחד, והם עושים את זה בכוח.
מה? קוראן כיכול?
האסלאם.
האסלאם.
לא האסלאם הנורמלי, האסלאם הקיצוני אני מדבר. כי יש גם אסלאם נורמלי שהם עובדים בצורה שונה לגמרי. אבל האסלאם הקיצוני הוא בעצם דאש, דאש, כל המשוגעים המטורפים, כן? שאף אחד לא מסכים איתם, דרך גם הערבים לא מסכימים איתם, כמו שאנחנו רואים.
הם רוצחים אותם.
אבל יש כאן דבר מאוד מעניין, שאנחנו רואים שהם בעצם רוצים, זה התזה שלהם, שכולם יאמינו באל אחד. מזכיר לכם משהו? זה היהדות, שאנחנו מאמינים באל אחד, רק אנחנו לא קט מיסיונרית. אבל המטרה שלנו היא כן להביא את העולם לאמונה באל אחד. אנחנו רואים את זה כל יום. נבלינו שבח במיוחד, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. זאת אומרת שבעצם ישמעאל עושה את העבודה, או בוא נגיד זה הכנה לעבודה בעתיד, כי הוא עושה את זה כרגע בצורה לא נכונה, בצורה, איך אומרים?
אסלאם בעצם מאמינים בנביא, הוא השליח של אללה שלהם בעצם.
הנביא שלהם זה משה רבנו. מוחמד, כן, זה עבר למוחמד.
מוחמד זה משה רבנו?
זה תחליף של משה רבנו, כי הם גם
אני לא ידעתי את זה,
מה? יש להם מוסה אצלהם. זה לא רק זה, זה דבר אבסורדי. אתה תראה, יש להם גם יצחק. לערבים יש את השמות יצחק, יש את השמות יעקב, אברהם. אברהם אנו מסדר מהם, כי שמי הרבים של אברהם. אבל יעקב, הרי מה הקשר ליעקב? הרי יעקב זה אנחנו. זה רק נכון. מראה לך שאפילו
זה כאילו אבא של ישמעאל.
זה רק מראה לך, מראה לכם, מרמז לנו את האמת, שבסופו של דבר הם בעצם מחוברים אלינו. זה לא יעזור להם, הם אפילו בעצמם, בתוך האמונה שלהם, קוראים לילדים שלהם בשמות שלנו. שזה מצחיק, זאת אומרת, אנשים לא חושבים על זה. עכשיו, אז מה קורה בעצם? אז איך זה מסתדר למציאות? אז קודם כל צריך לדעת ולהבין. שמבחינה חיצונית, ברור לנו שאנחנו לא הולכים, איך אומר, הבא להורגך, השכם לא הורגו, ואין כאן שום ספק. אבל המטרה היא שלום עכשיו, בוודאי. המטרה של עם ישראל זה שלום. אבל לא שלום שמדברים עליו. עכשיו, הוא, כשהוא שמע שלום עכשיו, שלום וזה, שלום וזה, הוא הוציא את הדברים מהקשרה, וחשב שכאילו, אבל אדם סיני בא ואומר, בוא נלך כולנו בתור סל הטבח, וניתן להם לשחוט אותנו ולזרוק אותנו לים. מה פתאום? אבל אם שואלים אותו, נגיד, סתם לדוגמה, על החזרת שטחים, על שלום עם הערבים, אז הוא יסתכל על זה בצורה חיובית, כל עוד שזה מביא למטרה האמיתית. עוד פעם, כל עוד שזה מביא למטרה האמיתית. אבל מצד שני, ברור שמבחינה חיצונית אתה רוצה להילחם בהם.
שלום? כן. כאילו ככה הוא מסתכל על זה?
כן. שלום אמיתי.
ברור.
לא שלום חרטה.
לא, ברור.
זאת אומרת, כל פעולה שאתה עושה בעצם בשביל השלום, לפעמים זו פעולה של מלחמה, דרך אגב. זה מה שאנשים לא מבינים, זה מה שגם אנשי השלום עכשיו לא מבינים. שלפעמים בשביל להציג שלום, אתה צריך לבוא מנקודת כוח, מנקודה של עוצמה.
הערבים זה רק כוח.
יפה. וזה מה ש... מה, מה עשה יעקב לבן הארמי?
תמיד אחרי
מלחמה. על חרבך תחיה, נו, מה, עוד פעם.
אם עשית השלום, אחרי גדול, מצרים, אחרי כמה, אחרי שנהרגו לנו 2,000 חיילים, והם כבשנו להם את השטחים, אז כולם הבינו שאין פתרון אחר.
עכשיו.
יש רק שלום. עד שגם בסופו דבר, גם כולם אחרים יודעים.
ודרך אגב, אם אנחנו...
אתה רואה שהיום...
אם אנחנו באמת כבר מדברים על העניין של אמונה בבורא בקדוש ברוך הוא, אז אם אנחנו גם בפרשה שלנו, אנחנו רואים דברים מזויים. אנחנו רואים שתי דמויות שמאמינות בקדוש ברוך הוא.
אחד הלך לפה ואחד הלך לשם.
ולמרות זאת הולכים נגד הקדוש ברוך הוא. גם בלק מעלים בעולם בקדוש ברוך הוא.
ברור, הוא ראה את כל הניסים והניסים.
לא, הוא מקריב קורבנות לקדוש ברוך הוא. הרי בלעם בא ואומר לו, בוא תקריב קורבנות למי? לקדוש ברוך הוא. לא רק זה, אומר, אולי ניקח אותה משם, אולי משם הקדוש ברוך הוא ייתן לך לקלל אותה. זאת אומרת, הוא מאמין בקדוש ברוך הוא או לא? זאת אומרת, אנחנו רואים דבר אבסורדי, אנחנו רואים בן אדם שמגיע לדרגה כל כך גבוהה באמונה, שהוא עושה דברים הפוכים מההיגיון. מה, אתה מנסה להשמיד את העם שהקדוש ברוך הוא בעצם מגן עליו? את האהובים של הקדוש ברוך הוא? ואתה מאמין בקדוש ברוך הוא? או עוד יותר גרוע, בלעם הרשע. מה הוא אומר? תמות נפשי מות ישרים ותהיה אחריתי כמו. זאת אומרת, מצד אחד הוא רוצה לקלל את עם ישראל, מצד שני, הוא רוצה שהסוף שלו יהיה כמו עם ישראל. איזה סוף הוא מדבר? לעולם הבא. זאת אומרת, הבן אדם יודע שיש עולם הבא. והקדוש ברוך הוא מדבר איתו. הרי זה דברים שאנחנו מאוד 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 קשה להבין אותם. הנה, בוודאי. הנה, אם אנחנו מסתכלים
על... דרך החמור.
תראו, לא רק דרך החמור. מדבר איתו מההתחלה כבר. כן, בואו נראה. וירא בלק בן ציפור את אשר עשה ישראל האמורי, ויגר מואב מפני העם מאוד כי רעבו, ויקץ מואב מפני בני ישראל, והיום הוא רב לקנה בניין, עתה ילחכו וכו' וכו' וכו'. וישלח מלאכים אל בלעם בן באור פתור אשר על נהר ארץ בני עמו לקרוא לו לאמור, הנה עם יצא ממצרים, הנה כיסה את עין הארץ, הוא יושב מעולי, ואתה לך נרער לי את העם הזה, כי עצום ממני, אולי יוכל נקה בו. זאת אומרת, הוא שולח שליחים לבלעם הרשע שרוצה לקלל את עם ישראל. זה גם זה סוגיה מאוד מעניינת, רואים, במקום שיבקש, שיברך אותו, הוא מבקש שיקלל. זה רק נראה את נקודת הסתכלות של אנשים. תמיד, הרי מה, זה הנקודה של רשע. תמיד, הרשע, הוא לא רוצה להינצל, הוא רוצה שהשני ימות. הרי אם אתה, באמת הבעיה שלך זה אתה, בוא תבקש רחמים, תגיד שהקדוש ברוך הוא יציל אותך. הוא לא מבקש שיציל אותו, תשמיד אותו. זה לא, זה כאילו אותו עניין, אבל בהסתכלות הפוכה. עכשיו, תשימו לב. כי ידעתי את אשר תברך מבורך, ואשר תאור יואר, וילכו זקני מואב וזקני בלעם מקסימי יבוא אל בלעם, ויתבוא אליו בלבלק, ויאמר אליהם, לינו פה הלילה, ואשיבותי אתכם דבר, תשימו לב, כאשר ידבר השם אליי. זאת אומרת, תשימו, הוא מדבר עם מי? עם שרי מדיין ומואב, ואומר להם, אותו בלעם הרשע, חבר'ה, אתם צריכים לחכות כאן, כי אני צריך לדבר עם הקדוש ברוך הוא. סליחה, מי זה הקדוש ברוך הוא? מי מאמין בקדוש ברוך הוא? עם ישראל. ומי יוציא הקדוש ברוך הוא ממצרים? את עם ישראל. אז הוא אומר להם, אני הולך לשאול את הקדוש ברוך הוא. לא. יש כאן, חשוב לכאן להבין נקודה. בלעם הרשע הוא לא טיפש. הוא הולך על הרעיון שהקדוש ברוך הוא מעריך, הוא ערך אפיים. הוא יודע שעם ישראל הם לא תלית שכולת חלת. הוא יודע שהם חטאו וחוטאים, והוא רוצה לתפוס אותם בקטע של חטא, ולהוריד מהם את ההגנה, את ההגנה של הקדוש ברוך הוא, בצורה מאוד פשוטה. אפילו הוא רואה את עצמו בתור שליח השם. כי מה הוא בא ואומר? הוא בא ואומר, תשמע, זה העם שלך, הם חטאו, מגיע להם עונש, אחרת אתה, מה כל הקטע? ואני בעצם, הוא כאילו עוד יד ימינו של הקדוש ברוך הוא להעניש את העבד ששרח, את הבן ששרח, תסתכלו על זה איך שאתם רוצים. זה לא סתם, יש לו רעיונית, הוא חושב שהוא בעצם, הוא צודק. וחשוב לדעת ולהבין את זה.
גלעד, אני אשאר לך עוד חצי שעה, בסדר?
עכשיו הוא אומר להם ככה, ויבוא אלוקים אל בלעם, ויאמר, מי האנשים האלה עמך? תשימו לב, ויאמר אלוקים אל בלעם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא, אתה שאלת אם הוא מדבר איתו. ויאמר אלוקים אל בלעם. מדבר איתו או לא?
מדבר.
בפירוש מדבר איתו. אומרים לו, קם בישראל עוד כמשה נביא ומבין. הוא אומר, לא בישראל לא קם, אצל אומות העולם כן קם. מי זה בלעם הרשע? למה? שלא יהיה להם פתחון פה. שלא יבואו ויאמרו, רגע, אתה לא פה. אתה נתת להם את משה רבינו, בזכות זה מה שהם היו, אם אתה היית נותן לנו דמות מאור משה רבינו, גם אנחנו היינו מגיעים לרמות כאלה. אז אמר להם, לא אתם מדברים, נתתי לכם. נתתי לכם בן אדם באותה רמה, את בלעם, תראו מה קרה לו. מכאן גם לומדים עוד דבר מאוד מעניין, שהמנהיג קשור לעם. זאת אומרת, המנהיג הוא לא משהו מנותק מהעם. זאת אומרת, גם אם אני נותן למנהיג את הפוטנציאל הכי טוב, זה באמת, אם אנחנו חושבים על זה היום, זה אומר באיזה מצב אנחנו נמצאים, אם זה המנהיגים שלנו. זאת אומרת, חשוב לדעת ולהבין שיש קשר ישיר בין המנהיגים לעם, שלא יהיה לכם שום טעות ושום אי הבנה. אין מצב שהמנהיג הוא צדיק והעם הוא רשע. אין מצב כזה. מנהיג רשע, העם רשע. מנהיג צדיק, העם צדיק. עוד פעם, אם לא...
לכל עם יש את המנהיג שמנהיג.
בדיוק. ומה קרה עם משה רבנו שחטאו בחטא העגל? מה אמר לקדוש ברוך הוא? רד כשי חטאך. מה זה רד? רד מגדולתך. אתה לא יכול, בוודאי, אתה לא יכול להישאר בגדולה שלך.
לא, זה כאילו רד, כן. תטפל בהם.
נכון.
זה כאילו, זה...
בטח שתטפל בהם, כי זה העם שלך.
תטפל בהם, נכון.
אבל העם שלך, והם חטאו, ואם הם חטאו, אז ממילא...
גם אתה חטאת לצורך העניין.
משהו יצחה גם לא בסדר.
זה ברור, מה זה, תמיד בסופו של דבר...
יפה.
את מי בסופו...
יפה.
את מי בסופו, הכל פאק בצבא, וכל העולם שנה, בכל...
הוא לא הכי טוב, המזגן לא הכי טוב.
לא, רק חלק אחד עובד, זה לא עובד.
כן, לא. בקיצור, מה שקורה כאן בעצם, אנחנו לומדים כאן לימוד עצום. שהנה קיבלו הגויים מנהיג בקנה מידה של משה רבינו, ותראו מה קרה. זה פשוט...
עשה עבודה...
מה זה מעוות לחלוטין הבן אדם? עכשיו, בבקשה. ויבוא אלוקים אל בלעם ויאמר מי האנשים האלה עמך ויאמר בלעם אל האלוקים בלק בן ציפור מלוא השלח אל האלוקים. זאת אומרת, הוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, יש כאן שיחה. יש כאן שיחה, לא סתם הנחיות, יש שיחה. הקדוש ברוך הוא שואל והוא עונה. זאת אומרת, נבואות בדרך כלל, אתה הרבה פעמים רואה שנבואות הן מכירים חיזיון מסוים. כאן אתה רואה אפילו, כאן רואה דיון, אתה רואה דיון. שלהבין מי זה. עכשיו, הבן אדם הזה אומר, נאום הגב הזה אומר, יודע דעת עליון. מה זה יודע דעת עליון? זאת אומרת, בן אדם מחובר לקדוש ברוך הוא. ולמרות זאת, עושה את הרע בעיני השם. שזה מראה שזה שקוראים ניסים וזה שקוראים, זה עוד לא ערובה להליכה בדרך הנכונה. כי התאוות של האדם מעבירות אותו על דעתו. אנחנו רואים כאן שני דמויות. אומרים שדרך אגב, בלק בן ציפור היה מבחינת כשפים הרבה יותר גדול מבלעם. קראו לו בלק בן ציפור, כי היה עם ציפור, הוא היה עושה כשפים. זאת אומרת, הוא היה מחשף.
הם שניהם היו יהודים?
לא יהודים, אף אחד לא יהודי.
גויים.
גויים. כן.
אבל הם כן...
האמינו בקדוש ברוך הוא. הם לא היחידים, סליחה.
האמינו כי הם בעצם ראו את מה שקדוש ברוך הוא עשה.
אז הם האמינו, היה להם קשר עם הקדוש ברוך הוא.
וואו, הם אוהבים.
סליחה. לבן הרשע. הקדוש ברוך הוא לא מתגלה אלה. ודרך אגב, לא, למה אנחנו מדבר? אנחנו מצאצאיו של לבן הרשע. בואו לא נשכח את זה. אנחנו הרבה פעמים נוטים לשכוח את זה.
אנחנו מצאצאיו של לבן הרשע?
כן.
אבא של רחל ולאה.
הוא אבא של רחל ולאה.
אתה צודק בצורה,
חשבתי על זה. אני אומר, אנשים לא חושבים על זה.
יעקב, מה?
אנשים לפעמים, אתה יודע, מדברים על לבן.
לא, כי אתה מסתכל כאילו...
למה זה סבא שלנו?
אני כאילו מסתכל על יעקב, אבל...
נכון, אתה לא היחידי. אתה לא היחידי, אנשים לא חושבים בכלל בכיוון. לבן הרשע, לבן הרשע. לבן הרשע זה סבא שלך.
אתה לא מסתכל על האמהות, תכלס. אני מסתכל רק על האבות.
והאימהות.
ואז אתה אומר, רק רגע, אני הצאצא של יעקב, כאילו הוא יוצא...
בדרך אגב.
ומי היו אנשים?
בדרך אגב, בזכות...
ומי היה אבא של אנשים? לבן.
נכון. ובזכות הקורבנות שבלק מקריב בפרשה שלנו, מי יצא ממנו? רות המואביה.
בזכות הקורבנות שלי?
הוא הקריב, בלק הקריב קורבנות בפרשה שלנו. שלוש פעמים מקריב קורבנות לקדוש ברוך הוא. והוא ביחומב, לא שהוא עשה סתם, הוא ידע שהוא מקריב לקדוש ברוך הוא. זה מוח מעוות, אבל הקדוש ברוך הוא לא מקפח שום שכר של בריאה. זכה בלק ויצא ממנו רות, שהיא האימא של דוד המלך. משנה, האימא, אני צריך את האימא של מלכות. אז תבין איך שהעולם עובד. זה רק מחזיר אותנו עוד פעם למה שאמרנו עם הרב אדם סינה. אנחנו, אין לנו בלעדיות על הקדוש ברוך הוא. אנחנו הבנים שלו ויש לנו שליחות. אבל השליחות שלנו זה להביא את כל העולם לקדוש ברוך הוא. לא להילחם עם העולם, לעשות שלום בעולם. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל במרומם. מה זה ישראל? ישר כן. אנחנו, זה הדרך שלנו. עכשיו, זה בדיוק הרעיון. כאשר אנחנו רואים את הדמויות האלה, בן אדם מדבר עם הקדוש ברוך הוא.
ישר אל?
ישר אל. ישראל
ישר אל.
עכשיו, בואו נבין כאן עוד נקודה. יש כאן הרבה תקודות מאוד מעניינות לדבר, אבל אין לנו הרבה זמן לדבר, אז אנחנו ננסה ככה לנתח מספר דברים. אחד הדברים, דיברנו על זה גם בעבר, שאנחנו רואים כאן מין דיון מאוד מעניין עם בלעם הרשע והקדוש ברוך הוא. אנחנו רואים שבלעם הרשע בו אומר לו, תשמע, באו זה, אז הוא אומר לו, לא תלך איתם ולא תקלל אותם, כי הם מבורכים, אתה לא יכול ללכת לקלל אותם. טוב, בלעם הרשע בא, קם בבוקר, אומר להם, הקדוש ברוך הוא לא מרשה ללכת איתכם. הם חוזרים חזרה, ההוא בלק שומע את זה, שולח שליחים יותר מכובדים. כי הוא אומר, חושב שכנראה בלעם הרשע הזה הוא רודף כבוד. והוא שלח לו כאילו שליחים נמוכי דרג. אז הוא שולח לו שליחים ברמה הרבה יותר גבוהה. נגיד אם לפני זה הוא שלח לו חברי כנסת, עכשיו הוא שולח לו את שרי הממשלה. ואז הוא עוד פעם שואל את הקדוש ברוך הוא. עכשיו בכלל צריך לראות את המוח המעוות הזה. הרי איזה בן אדם יבוא וישאל, אבא, תראה, אני יכול לקלל את הילדים שלך? זה נשמע הגיוני. בן אדם יבוא, שהוא בריא ב-100% וישאל את הרב אם הוא יכול לאכול ביום כיפור. זה נשמע הגיוני. בן אדם יבוא לאבא, יגיד, שמה, אני יכול להרביץ לילד שלך? נשמע הגיוני? לא. וזה בעצם מה שבן אדם הרשע עושה. זאת אומרת, היגיון אין כאן.
כן,
למה?
הוא מבין שהוא האבא של היהודי, של עם ישראל, נכון? הוא האבא שלו.
נכון.
כן.
אז הוא מבקש מאבא להרביץ לילדים שלו? הרי אז מה הוא מבקש? הוא רוצה לקלל את עם ישראל. מי זה עם ישראל? הבנים של הקדוש ברוך הוא. איך אתה מבקש דבר כזה? זה לא הגיוני. אבל אין כאן היגיון. זה רק מראה לנו שברגע שהתאווה שולטת באדם, סליחה, בלעם הרשע זה בתוכנו. זה לא איזה משהו, אנחנו לא עושים שטויות כאלה, שאנחנו יודעים שלא כדאי ואסור לעשות, ואנחנו עושים, כי אנחנו רוצים. ובלעם הרשע משתלט עלינו. ועוד גם אנחנו חושבים, תמות נפשי מות ישרים, גם אנחנו חושבים שאנחנו צדיקים גדולים לפעמים. למרות שעשינו משהו שאסור לעשות, ולא צריך לעשות. עכשיו, מה שקורה כאן, גם זה מאוד מעניין. אז הפעם השנייה שמגיעים, מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? טוב, תלך איתך. אבל תדע לך שאתה הולך בדיוק להגיד מה שאני אומר לך. אתה לא הולך לקלל, אתה תגיד בדיוק מה שאני אומר לך. ההוא קם בבוקר, מהר הולך, ואז יש הסיפור עם המלאך, ואז אנחנו כולנו שואלים, רגע, אני לא מבין. גם בלעם הרשע כאילו שואל, רגע, לא יודע, חשבתי שזה בסדר שאני הולך. אם לא טוב בעיניך, אני אחזור חזרה. אבל לא, 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 עכשיו אתה תלך. זאת אומרת, שלוש פעמים, אחרי שלוש פעמים, ולא תלך. אז מה הולך כאן? פעם אחת אומר לו ללכת, פעם אחרת ללכת, אחר כשהוא אומר ללכת, הוא עוצר אותו בדרך. ואחר כך אומר לו כן ללכת. מה זה המשחק הזה? אור החיים הקדוש מסביר את זה, ועוד פרשנים. יש כאן פרשנות מאוד מעניינת. א', בוא נראה ככה. אור החיים הקדוש אומר כך. אם הקדוש ברוך הוא עכשיו נותן לו ללכת ולקלל, יגידו שבלעם הרשע עושה מה בראש שלו. מה, איך יכול להיות שהוא הולך לקלל את העם, את עם ישראל, שזה העם של הקדוש ברוך הוא? כנראה שהוא יכול לעשות מה בראש שלו. מצד שני, אם הוא אומר לו לא ללכת, מה יחשבו? שהקדוש ברוך הוא מפחד מהכללות שלו. נכון? אז מה עושים? איך פותרים את הבעיה? מאוד פשוט. זה כמו אומרים, רש"י אומר, כמו שרשרת הכלב ביד בעליו. זה הכלב רץ קדימה, אבל השרשרת אצל הבעל הבית. שהוא רוצה, מושך אותו אחורה. זאת אומרת, הכלב כאילו נראה רץ, מושך אותו אחורה. זאת אומרת, השרשרת מכניס הבעל הבית. מה עושה הקדוש ברוך הוא כאן? אומר לו בהתחלה, אל תלך. הוא בא ואומר להם, הקדוש ברוך הוא לא נותן לי ללכת. אחר כך הוא אומר לו, כן תלך. זאת אומרת, כבר ראו כולם שהקדוש ברוך הוא אסר עליו ללכת, ועכשיו הקדוש ברוך הוא מתיר לו ללכת. ולגבי העניין של הכללות, ראינו גם שבסופו של דבר מה הוא עשה, מה שהקדוש ברוך הוא רוצה שיעשה, אז אנחנו רואים כאן את השליטה המושלמת של הקדוש ברוך הוא בבלעם הרשע. מה שנראה שרשרת הכלב ביד בעליו. מצד שני, למה בעצם הוא עוצר אותו בדרך? מכיוון שכאן קורה דבר מעניין. כאשר מדברים איתו, בהתחלה אומר לו, ביום הלכים במילם לא תלך עמהם, לא תעור את העם, כי ברוך הוא. והיה כל מילם בבוקר, רואים שרים בלק, לכו אל ארצכם, כי מעין השם לתיתי להלוך עמכם. תשימו לב. הוא לא אומר להם, הקדוש ברוך הוא לא נותן לי לקלל, לא נותן, הוא אומר, הוא מעין לתת לי ללכת איתכם, נקודה. אני לא יכול ללכת איתכם. אז הם חוזרים חזרה, ואז הוא שולח לו עוד פעם, ואתה שוב עונה, ואז ויבוא אל הקים למילם, אומר לו, אם לקרוא לך באו אנשים, קום לך איתם. ופתאום ההגדרה של הקדוש ברוך הוא השתנה, מה שאנחנו כרגע אמרנו, ואומר לו, לך איתם. אבל מה, תשימו לב, ואך את הדבר אשר אדבר אליך, אותו תעשה. ויקום בלעם בבוקר, ויחבוש את אתונו, וילך עם שרי מואב. תשימו לב, מה חסר כאן?
יחבוש את אתונו.
לא. מה עוד פעם ראשונה הוא אומר להם?
אומר להם שהוא לא יכול ללכת.
למה?
כי הוא קיבל להנחיה לא ללכת.
ממי?
מאלוהים.
עכשיו מה הוא אומר? הוא לא אומר כלום.
עכשיו הוא לא אומר.
ועל זה, ועל זה הקדוש ברוך הוא התרגז. כאילו לכאורה.
הוא לא אמר להם,
הוא כאילו,
קיבלתי הנחיה כן ללכת.
הוא כאילו הולך נגד רצונו של הקדוש ברוך הוא. ויקום בלעם בבוקר ויחבוש את אתונו וילך עם שרי מואב. וייחר אף אלוקים כי הולך הוא עמהם. אבל מה זה וייחר? אתה אמרת לא ללכת.
כן.
אבל מה זה אתה הולך וכאילו מראה להם שאתה כאילו, אתה מחליט ללכת? כאילו אתה הולך נגד הקדוש ברוך הוא? הרי מה הם שרי מואב מבינים? פעם הראשונה מה הוא אומר להם? הקדוש ברוך הוא לא נותן לה ללכת. עכשיו הם מגיעים עוד פעם, מה הוא אומר בבוקר? יאללה בואו נלך. זאת אומרת שמי מקבל החלטות כאן?
הוא,
לכאורה הוא. זאת אומרת הצדיק הקדום פתאום מתגלה שהוא לא כל כך צדיק. לכאורה, אבל הוא עושה את זה בהוראת השם. אבל היות והוא לא אמר, אז הקדוש ברוך הוא מביא לו את המלאך שעוצרת את האתון שלוש פעמים. וגם כאן זה סיפור מאוד מעניין. מה הסיפור המעניין? למה שלוש פעמים? וזה מזכיר לנו את סיפור עם כבשת הרש. זוכרים את הסיפור עם כבשת הרש? כבשת הרש זה שדוד המלך, בא, הנביא מגיע אליו ואומר לו, תשמע, יש לי סיפור לספר לך. משהו היום ונורא קרה בממלכה. היה איזה איש עשיר, ובא אליו אורח, והוא לקח מהשכן שלו, שהיה לו כבשה אחת מסכנה, שהיא מה זה, חיית המחמד שלו, כמו בת שלו, והוא יש לו כבשים, עשיר גדול. לקח את הכבשה של השכן, שחט אותה ונתן אותה לאכול לאורח. מה דינו? אז הוא אומר, בן מוות הוא. עכשיו, הסיפור הזה כאילו בא לרמז על מה שהוא עשה עם בת שבע. אתה
לקח בן מוות?
כן. לקח את הכבשה של השכן, שחט אותה.
גנב משהו.
ונתן אותה לזה, נתן אותה לאכול לאורח. בן מוות הוא.
אבל גניבה זה לא היה בן מוות, זה היה מוות. סקילה, מה זה היה? מה העונש היה בגניבה?
זה לא, עוד פעם, הוא שאל אותו מה הדין במקרה כזה. הוא בעצם הציג לפניו, אומרים שבן אדם יגיע לעולם הבא, מי יחליט מה הדין שלו?
ברוך.
אתה. ירו לך סרט, ויגידו לך מה הדין. אחר כך יגידו לך זה אתה. בדיוק כמו הסיפור עם כבשת הרש. זאת אומרת, באיזשהו מקום אתה תשפוט את עצמך. אתה תראה את הסרט, בוא נשכח שהם דברים על נשמות ודברים גבוהים ודברים, אבל לא ניכנס לזה יותר מדי. אבל הרעיון המרכזי הוא שהבן אדם יסריטו לו סרט ויראו לו את המעשים שהוא עשה, והוא יקלוט את העוול שהוא עשה, את הרע שהוא עשה. וזה מה שעשה הנביא כתוב לדוד המלך. אבל כרגע, מה שקורה בסיפור הזה, מופיע שם אותו אדם בשלוש שמות שונים. הוא מופיע בתור אורח, סליחה, אלך, אורח ובעל הבית, איש. זאת אומרת, כשהוא בחוץ, הוא היה בגדר, בוא נראה מה נמצא כאן את הסיפור הזה, עם כבשת הרש. ויבוא, ככה הסיפור הולך, ויבוא הלך לאיש העשיר, ויחמול לקחת מצלו ומבקרו לעשות לו אורח הבא לו, ויקח את כבשת האיש הרש, ויעש לאיש הבא אליו. תשימו לב, כתוב בהתחלה הלך, אחר כך אורח, ואחר כך איש. אותו בנודר על אותה בן אדם. למה קוראים לו שם בשלוש שמות שונים? בהתחלה זה הלך. מדברים כאן על יצר הרע. בעצם הסיפור כאן הוא יצר הרע. בתחילה היצר הרע מגיע, בתחילה היצר הרע מגיע, הוא מבחוץ. אתה יכול להגיד לו, אדוני, לך מכאן, כי הוא עוד לא נכנס פנימה. אחר כך אתה נותן לו להיכנס פנימה, הוא כבר נהיה אורח. אורח אתה צריך לכבד. עכשיו, אתה עדיין יכול לזרוק אותו. עכשיו, כשאתה לא זורק את האורח, מה הוא נהפך? לאיש, הוא נהפך לבעל הבית. וכך גם היה עם האתון. בהתחלה היא עצרה בדרך, היה דרך פתוחה, הוא היה יכול ללכת אחורה, היה מרחבים, יכול לאן שהוא רוצה. לא הלך אחורה, המשיך בדרכו, עכשיו נהיה גדר מפה וגדר מפה, והאתון, כשהוא רצה לקחת להמשיך, היא נכנסה לגדר בצד ימין ובצד שמאל, ומאכל לו את הרגל. בפעם השלישית, כבר לא היה לאן לזוז בכלל, כי הדרך נהייתה צרה. בואו נראה שאני לא טועה. כן. בפעם הראשונה זה היה ותת האתון מן הדרך ותלך בשדה. אפשר בקלות ללכת לכל הכיוונים.
כן.
אחר כך היה גדר משתי צדדים, אתה כבר מוגבל, גדר מזה וגדר מזה. והשלב השלישי כבר אין לאן לזוז, ויעמוד במקום צר אשר אין דרך לנטות ימין ושמאל. זאת אומרת, בפעם הראשונה זה כמו ההלך. היצר הרבה, אתה עדיין פתוח הכל לפניך, אל תיתן לו להיכנס. והפעם השנייה נתת לו להיכנס, כבר יש גדר מפה וגדר מפה, כבר אתה יותר מוגבל. אם כבר עכשיו גם לא הגבת, למרות שזה כבר יותר קשה, אבל לא הגבת, אתה כבר מגיע למקום שאין מוצא. כאן אתה כבר חייב להמשיך בדרך, ואני אבא לבית. וזה גם מה שאומר לו המלאך. פתאום מתגלה אליו המלאך, הרי האתון פותחת את הפה, והסיפור הידוע, ואז מתגלה אליו המלאך, ואומר לו, אם אתה לא רוצה שאני אלך, אז אני אחזור חזרה. לא, 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 אתה כבר תלך. עכשיו, כל הסיפור הזה, כמו שאמרנו, זה קודם כל לבוא ולמד אותנו שבלעם הרשע בכל העת הזאת היה הולך עם היצר הרע שלו. והקדוש ברוך הוא רמז לו לא פעם ולא פעמיים שזה לא טוב לו. הוא אומר, אם לך באו לקרוא, לך זה לטובתך. אם לך לקרוא באו האנשים. כמו שאמר, לך לך. כשיש לך לך, הכוונה היא לטובתך. זאת אומרת, אתה, בלעם הרשע, נתתי לך כוחות. תבדוק אם יצא לך טוב ממה שאתה הולך לעשות. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא רמז לו, למה הוא רמז לו? כי בסופו של דבר הוא באמת בן אדם ששמע בכל הקדוש ברוך הוא. אז הקדוש ברוך הוא לא מקפח שכר, והוא רצה באיזשהו מקום לרמוז לו, תדע לך, אתה לא הולך בדרך טובה. אבל בלעם הרשע היה כל כך חדור מטרה לקלל את עם ישראל, וכל כך רדוף אחרי התאוות שלו,
שהוא לא... הוא קיבל את האוקיי ללכת.
כן, לא, אבל מרמזים לו, המלאך מרמז לו, הוא מרמז לו, זה לא בסדר, תדע לך, תיזהר. תיזהר. הוא רואה שקוראים לו דברים מוזרים, אבל הוא ממשיך, זה לא עוזר לו כלום. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא כאן עשה דבר מאוד יפה. קודם כל, מצד אחד, אמר לו לא ללכת. מצד שני, אמר לו ללכת, אבל תוך כדי כך רמז לו, אם לך לקרוא באו אנשים, רמז לו, תבדוק אם כדאי לך ללכת. כי אם אתה תבדוק, אתה תראה שלא כדאי לך ללכת, כי הסוף שלך יהיה רע ומר, כמו שבאמת קרה. בלעם הרשע שילם בגדול על זה, הרגו אותו בחרב. זאת אומרת שבעצם, הקדוש ברוך הוא, עד הרגע האחרון, נותן לבן אדם צ'אנסי. זאת אומרת, אחרי כל זה שהוא יוצא לדרך, הוא שולח לו מלאך שירמוז לו גם. והאתון הולכת לבזה, ועוד פעם האתון עוצרת, ועוד פעם, והבן אדם ממשיך עלה בדרך. וכך אומרים, שבן אדם הגיע לפעמים למצב שבדרך שהאדם רוצה ללך, מוליכים אותו, שכבר אין דרך חזרה. זאת אומרת, במילים פשוטות, בן אדם צריך לדעת להיזהר, אם הקדוש ברוך הוא מזהיר אותנו, נותן לנו עזרות, פעם, פעמיים, יותר קשה, יותר קשה, ואם אנחנו לא מקשיבים, ממשיכים הלאה, אז לפעמים עלולים חס ושלום להגיע למצב שבו אנחנו כבר ממשיכים בדרך לעבדון, מה שנקרא. זה הלימוד הגדול עם בלעם הרשע. אז אנחנו כאן רואים, ראינו מה למדנו כאן, יש הרבה מה ללמוד כמובן, אבל זמננו קצר. למדנו כאן דברים יפים ונפלאים. למדנו א', שאמונה בקדוש ברוך הוא, אפילו בדרגה של משה רבנו, היא עדיין לא ערובה ללכת בדרך הנכונה. ומצד שני למדנו, שלמרות שבן אדם הולך בדרך הלא נכונה, כשהוא שומע בקול השם, הקדוש ברוך הוא נותן לו אפשרויות לצאת מהדרך הרעה ולשנות את הדרך. ולמדנו עוד דבר, שאם בן אדם אחרי כל העזרות ואחרי כל הדברים לא מקשיב לקדוש ברוך הוא, אז הוא עלול להגיע למצב, איך אומרים, לנקודה שממנה אל חזור, שממנה אין חזרה, בדיוק כמו שקרה עם בלעם הרשע. וראינו גם שהקדוש ברוך הוא הראה לכולם שמי שולט בעניינים זה הקדוש ברוך הוא. ולכן כל הסיפור המעניין הזה שתלך, אל תלך, ואז פתאום המלאך מגיע ועוצר אותו בדרך.
שעקוח.
ברוכים תהיו.
שעקוח.